הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון י' בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דף מ"ב. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב ראש השנה לאילנות תשע"ו, ואנחנו בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יורה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת בשלח. ואז למדנו את דפים מם ומם א' ממסכת גיטין. את השינון והחזרה נעשה דרך מתן תשובות ל-12 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור הקודם. השאלה הראשונה הייתה, הכותף שטר אירוסין לשפחתו, מה דינה ובאיזה אופן מדובר? התשובה היא, לרבי מאיר מקודשת ולחכמים אינה מקודשת, ודווקא כשאמר לה שתייצא בשטר זה לחירות. שאלה שנייה, מי שהניח תפילין בפני רבו, האם יצא לחירות? התשובה היא, רק אם רבו הניח לו את התפילין, אז יצא לחירות. שאלה שלישית, מה הדין באומר פלונית שפחתי על השתעבדו בה? מה הדין באומר יעשה לה קורת רוח? התשובה, במקרה הראשון למסקנה אין זה לשון הפקר, אין היורשים מצווים לשחררה, במקרה השני כופים את היורשים לעשות לה קורת רוח. שאלה רביעית, לעמי מר, מה דין המפקיר עבדו ומדוע? התשובה, אין לו תקנה, ומשום שנשאר רק קניין איסור שאותו אינו יכול להקנות לעבד. שאלה חמישית, מה הדין כשכתב בשטר, עשיתי פלוני עבדי בן חורין או אעשנו? התשובה, ועשיתי מועיל באעשה לרבי מועיל לחכמים לא. שאלה שישית על דף מם, מה הדין כשאמר כן בעל פה? התשובה, ללשון אחת ברשי, אף לא פקע קניין ממון שבו, והביא רשי עוד לשון שצריך גט שחרור, אבל רשי דחה את הלשון הזו. שאלה שביעית, עבד שנעשה פוטיקי לאחרים ושחררו, שורת הדין שאין העבד חייב כלום, במה אינו חייב ומדוע? התשובה, לרב אינו חייב כלום לרבו השני, משום ששחרור מפקיע משיעבוד, ולאולה אינו חייב במצוות, ומשום שהשני ששחררו אינו בעליו. שאלה שמינית, מדוע רב לא ביר כאולה, מדוע אולה לא ביר כרב? התשובה, רב, משום שלשון ושחררו שייכת רק ברבו הראשון, ואולה, כיוון שלשון קופים את רבו, שייכת רק ברבו הראשון. שאלה תשיעית, מה הדין כשעשה שדה הוא אפוטיקי לאחר ושטפה נהר? התשובה, באפוטיקי סתם גובה משאר נכסים באפוטיקי מפורש, לא. שאלה עשירית, העושה שדה הוא אפוטיקי לבעל חוב או כתובה, אם יכול למוכרה ויגבו משאר נכסים ומדוע? התשובה, בבעל חוב יכול בכתובה לתנקמה יכול לרבן שמעון בן גמליאל? לא, כיוון שאין דרך אישה לחזר על בית דין. שאלה 11, מה דין המשחרר חצי עבדו? התשובה, אם שחרר בשטר לרבי קנה לחכמים לא קנה, ואם שחרר בכסף לרבא לכולי על מקנה ולרב יוסף, גם בזה יש מחלוקת. שאלה אחרונה, באיזה אופן דיברה משנתנו בחציו עבד וחציו בן חורין, ומדוע אין שחרור לחצאין? התשובה, בעבד של שני שותפים, שכיוון שהאחד שחרר כל חלקו, אין זה שחרור לחצאין. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים מם ומם א' ממסכת גיטין, וכעת, אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון י' בשבט תשע"ו. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף מ"ב ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה פותחת במילים, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד, ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. אומרת המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיו שניים שותפים בו, ושחרר אחד מהם את חלקו בעבד, ונעשה ישראל גמור באותו חצי המשוחרר, ועדיין חציו עבד לפי שרבו השני לא שחררו, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, וכך יוצא שהוא מחצה אצל רבו ומחצה אצל עצמו. אילו הם דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, אתם בית הלל תיקנתם את רבו, שלא יפסיד דבר מכך שחצי עבדו משוחרר, ולכן הוריתם שיעבוד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, ואת העבד עצמו לא תיקנתם בכל מה שדרוש לו, שהרי ליסה שפחה אי אפשר לו, משום שכבר עדיין חציו בן חורין ונחשב חציו זה כישראל גמור האסור בשפחה, ובן חורין אסור להתחתן עם שפחה מהתורה שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק חי, לא יקדש בבני ישראל, ולישא בת חורין, בת ישראל משוחררת, גם כן אי אפשר לו, משום שכבר, שעדיין, חציו עבד ואסור בבת ישראל. ואם תאמרו שיבטל מפריה ורבייה ולא ינסה, אי אפשר לומר כן, ולא נברא העולם, אלא לפריה ורבייה, שנאמר בספר ישעיה פרק ממהי פסוק חי, לא תוהו וראה, לשבת יצרה, כלומר לא ברא השם את הארץ בשביל שתהיה שממה וריקנית, אלא כדי שיהיה ביישוב בני אדם, ולכן יש להינשא ולהעמיד ולדות. אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, מוציאו לחירות, וכותב העבד לאדון שטר חוב על חצי דמיו שמתחייב לשלמם לו, וחזרו בית הלל מדבריהם והסכימו שיש להורות כדברי בית שמאי ולכפות את הרב לשחררו וישלם העבד חצי דמיו. ואף שעובר בכך באיסור לעולם בהם תעבודו, האמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב, האוסר לשחרר עבד כנעני, אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, וכאן חוטא אדון כדי שיזכה העבד לשאת אישה. כך תוספות בדיבור המתחיל, קופין. ואילו בפורת יוסף הוא כותב שאיסור לעולם בהם תעבודו לא נאמר בעבד הזה, משום שכבר אינו חייב לעובדו לעולם, שהרי חציו בן חורין, או משום שאינו יכול לעובדו לעולם ולדורות, מפני שאינו ראוי להוליד לו בנים, שהרי אסור הוא בשפחה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ממא' עמוד א' וסופה בדף ממא' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שש שורות מתחילת דף ממא' עמוד ב'. משום ששנינו דיני חציו עבד וחציו בן חורין, מביאה הגמרא ברייתא על שחרור חצי עבד. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא שלמדנו אותה לעיל בדף כ"ג עמוד ב', ומופיעה גם במסכת תמורה דף כ"ה עמוד ב', המשחרר חצי עבדו, רבי אומר, קנה עבד חציו להיות בן חורין וחל השחרור, וחכמים אומרים לא קנה עבד ואין השחרור חל. הביאה הגמרא שתי דעות בביאור המחלוקת בברייתא. אמר רבא, המחלוקת בין רבי לחכמים היא רק כשהשחרור נעשה בשטר. דרבי סבר, נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חפי איש כי ישכב את אישה, שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש, והבדל לא נבדת או חופשה לא ניתן לה. ומדובר בחצי השפחה וחצי הבת חורין, כאמור בפסוק והבדל לא נבדת שהיא פדויה ואינה פדויה. ונזכרו בפסוק שני אופני שחרור, פדיון בכסף ושחרור בשטר, שלומדים בגזירה שווה לה את האמור כאן, חופשה לא ניתן לה מהאמור בגט אישה, וכתב לה ספר קריטות, ומכאן שחופשה הכוונה בשטר. וסובר רבי, שמקיש משווה הכתוב ומדמה שחרור בשטר לשחרור בכסף ללמדם זה מזה. מה שחרור בכסף מועיל בין כשמשחרר את כולו ובין כשמשחרר את חציו, כאמור והבדל לא נבדעת, אף שחרור בשטר נמי גם כן מועיל בין כשמשחרר בשטר את כולו ובין כשמשחרר רק את חציו. ורבנן שסוברים שמשחרר חצי עבדו לא קנה, גמרי למדו גזירה שווה לה מאישה. נאמר כאן בשחרור עבד ושפחה או חופשה לא ניתן לה, ונאמר בגירושי אישה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. מה אישה לא ניתן לגרש שאין אישה מתגרשת מבעלה לחצאין? אף עבד נמי חציו לא ניתן לשחרר, ומחלוקתם רק כשמשחררו בשטר, אבל אם משחררו בכסף, דברי הכל קנה עבד חציו, והשחרור חל, שהרי נאמר בתורה והבדל לא נבדת, שהיא פדויה ואינה פדויה בכסף ששוחרר בו רק חציה. מבארת הגמרא את סברות המחלוקת. לימה בהקה מפליגי, אולי נאמר שבכך נחלקו. דמר סבר רבי שמקיש ומשווה שחרור בשטר לשחרור בעבד סובר שהקש העדיף. עדיף ללמוד מהקש מאשר ללמוד מגזירה שווה שאי אפשר לשחרר למחצה בשטר. ומר סבר התנא חולק סובר שגזרה שווה עדיפה. גזרה שווה עדיפה מהקש, ויש ללמוד ממנה שאין לשחרר למחצה בשטר. דוחה הגמרא את זה ואומרת לא. לכולי אלמה, בין לדעת רבי ובין לדעת חכמים, גזרה שווה עדיפה מהקש. א', משום שהמילה פנויה ללימוד גזרה שווה, ואפילו אם אינה פנויה, כאשר אין פרחה לגזרה שווה, היא עדיפה מהקש, משום שאין אדם דן גזרה שווה מעצמו, אלא אם קיבלה מרבותיו, והגזרה שווה מסיני נתקבלה. ותוסות בדיבור המתחיל דקולה על מה כותבים, למרות שמבואר בכמה מקומות בשס, שהקש עדיף על גזרה שווה, כאן שעיקר שטר שחרור נלמד מגזרה שווה, זה עדיף על ההקש. אומרת הגמרא ושייני אחא כאן שונה הדבר שהעדיף רבי ללמוד בהקש, משום דאיקא למפרח יש לפרוח את הגזרה שווה ולומר, מה לאישה שהיא חמורה שכן אינה יוצאה מבעלה בכסף אלא בגט בלבד, ולכן גם אינה מתגרשת בגט הניתן לחציה. אבל האם תאמר כן גם בעבד שהוא קל שיוצא גם בכסף, ולכן גם בשטר הניתן לחציו הוא יצא לחירות? דעה נוספת בביאור המחלוקת מביאה הגמרא, ורב יוסף אמר, המחלוקת בין רבי לחכמים היא רק כשהשחרור נעשה בכסף. דרבי סבר שהשחרור מועיל משום שנאמר והבדל לא נבדעת, שהיא פדויה במקצת ואינה פדויה לגמרי, אלא חצי השפחה וחצי הבת חורין ופדיון הוא בכסף. למדנו שבכסף ניתן לשחרר חצי עבד, ורבנן סברי, חכמים סוברים שאין ללמוד מהפסוק שאפשר לשחרר חצייה בכסף, משום שדיברה תורה בלשון בני אדם שכופלים את דבריהם, ובעצם התורה התכוונה לומר שלא נפדתה ולא נשתחררה. אבל כשהשחרור נעשה בשטר, דברי הכל לא קנה עבד חציו ולא חל השחרור, משום שלומדים גזרה שווה מאישה שאינה מתגרשת לחצאים. עכשיו הגמרא על רב יוסף מברייתא בנאמר במפורש במה הם נחלקו. מי טיבי, שנינו בברייתא משחרר חצי עבדו בשטר, רבי אומר קנה עבד וחל השחרור, וחכמים אומרים לא קנה עבד ולא חל השחרור. טיופתא דרב יוסף, טיופתא זאת תשובה ניצחת נגד דברי רב יוסף שאמר שאין מחלוקת בשטר ולדעת הכל אין משתחרר בו לחציו. אומרת הגמרא שאכן הברייתא הזו היא תשובה ופרחה לדבריו של רב יוסף. מוסיפה הגמרא ומקשה על רב יוסף. נאמן, נאמר ונדייק בברייתא, בשטר בלבד הוא דפליגי. בזה הם חולקים אם אפשר לשחרר בו חצי עבד, אבל בשחרור בכסף לא פליגי, לא נחלקו. ולדעת הכל אפשר לשחרר בו חצי עבד, ואם כן למה תאבי טיופתא דרב יוסף בתארתי. אולי נאמר שיהיה קשה על רב יוסף בשניים, שמלבד הקושייה הקודמת, קשה על דבריו שנחלקו רבי ורבנן, האם אפשר לשחרר חצי עבד בכסף, ובברייתא המדויק שלדעת כולם אפשר. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רב יוסף, יכול רב יוסף לומר לך, שבברייתא השנייה פליגי בשטר, נחלקו כשהשחרור נעשה בשטר, הוא הדין שחולקים גם כשנעשה השחרור בכסף. ועד הקמי פליגי בשטר, מה שנחלקו רק בשטר, זה כדי להודיעך את כוחו של רבי, שסובר שאף בשטר אפשר לשחרר למחצה ולא לומדים גזרה שווה מגירושי האישה. שואלת הגמרא וליפליגי שיחלקו בשחרור בכסף ולהודיעך כוחן דה רבנן, להודיע את החידוש בדברי רבנן שאפילו בכסף אי אפשר לשחרר חצי עבד, אף שאפשר ללמוד מהמילים והבדל לא נבדעת שאפשר לשחרר, מתרצת הגמרא כוח דה יתירה עדיף לי. עדיף לתנא להודיע את כוחו של המתיר וללמד עד כמה יתיר, ולכן שנה מחלוקתם במשחרר בשטר להודיע כוחו של רבי שאפשר לשחרר גם בזה. היינו עדיף ללמד על כוח המתיר שאינו ירא להתיר וסומך על דעתו עד כדי כך, מאשר ללמד כוח האוסר שייתכן שעשה רק משום שנטה להחמיר ולא משום שברור לו כך. כך רש"י במסכת ביצה דף ב עמוד ב בבארו את המילים כוח דהיתרא עדיף. שואל החתם סופר, הרי כאן השחרור חומרה שנאסר בשפחה ובבת חורין, מה שאין כן לחכמים מותר בשפחה. התשובה היא שאף על פי כן כוח את תירו של רבי עדיף שמוציא עבד מיד בעלה ולא כחכמים שמשאירים אותו אצלו. מקשה הגמרא על דברי רבא. תשמע, בואו שמע קושייה על דברי רבא ממה שנאמר בשפחה ואבדה שנבדתה ונשתחררה, יכול אתה לומר שנבדתה לכל, נבדתה לגמרי בפדיון ושחרור גמורים ונתארסה לעבד עברי. תלמוד לומר לא נפדתה, שלא נשתחררה. היא לא נפדתה, יכול אתה לומר לכל שלא נשתחררה כלל, ונתייחדה לעבד עברי שהיא מותרת לו. ואמרה התורה שאף שאינה מאורסת לו שהלא שפחה היא, אם זינתה עם אחר, חייב השם, כיוון שהיא מיוחדת לו. תלמוד לומר, באה התורה ואומרת את המילה והבדה, שנפדתה ונשתחררה, הכיצד? איך אם כן מתפרש הפסוק הזה שהיא פדויה, ואינה פדויה, שנשתחרר חציה ולא נשתחררה כולה? מכאן למדנו שיש שחרור למחצה בכסף ובשווה כסף שהוא הפדיון המוזכר בתורה. ואין לי ללמוד מהפסוק שחצייה נפדה אלא בכסף, אבל בשטר מניין שמועיל שחרור, שהנידון הוא גם על גוף דין שחרור ולא על דין שפחה חרופה עצמה שנוהג רק ביותה חצי השפחה וחצי הבת חורין. תלמוד לומר, אומרת התורה, והבדל לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה. ולהלן בגירושי אישה הוא אומר וכתב לה ספר קריטות ולומדים בגזירה שווה לה, לה. מה להלן בגירושי אישה מדובר בשטר בגט, אף כאן בשפחה, מה שנאמר שלא ניתן לחופשה, הכוונה בשטר. אין לי עדיין לא למדתי מהפסוק, אלא שאפשר לשחרר חציו של עבד בכסף וכל שכן כולו, או לשחרר את כולו בשטר. אבל שאפשר לשחרר רק את חציו בשטר מניין, תלמוד לומר והבדל לא נבדתה, או חופשה לא ניתן לה. מקיש משווה הכתוב שחרור בשטר לשחרור בכסף. מה שחרור בכסף מועיל? בין כשמשחרר את כולו ובין כשמשחרר רק חציו. אף שחרור בשטר נמי גם כן מועיל בין כשמשחרר כולו, בין כשמשחרר רק את חציו. מסיימת הגמרא את הקושייה. בישלמה לרב יוסף, הדבר מובן לשיטת רב יוסף כפי שאמר, בתר דאיתותיו אמני רבי. לאחר שיקשו על דברי רב יוסף הראשונים, חזר בו רב יוסף ואמר שרבי וחכמים חולקים בין בכסף ובין בשטר. אם כן אפשר לומר שהברייתא הזו היא בשיטת רבי שאומר שאפשר לשחרר חצי עבד בין בכסף ובין בשטר, והברייתא אינה כשיטת חכמים הסוברים שאין לשחרר חצי עבד כלל. אלא לרבא שאמר שבכסף הכל מודים שאפשר לשחרר חצי עבד ורק בשטר נחלקו. קשה שהרישה של הברייתא שאמרה שאפשר לשחרר בכסף לחצאין דברי הקולי בין לרבי ובין לחכמים, והסיפה של הברייתא שאפשר לשחרר חצי עבד גם בשטר, רבי היא בלבד, הולכת רק כשיטת רבי, כי לחכמים אי אפשר לשחרר חצי עבד בשטר. איך ייתכן שהברייתא ברישה היא כשיטת כולם, ובסיפה רק כשיטת רבי? קשה על רבא. עונה הגמרא, אמר לך רבא, רבא יכול לתרץ ולומר לך, אין, אכן כך, הרישה של הברייתא היא דברי הכל, והסיפה היא רק לשיטת רבי, ואין קושייה בכך. ואילו רבא שיאמר תירץ באופן אחר, כל הברייתא רבי, וחכמים חולקים עליו בשטר ומודים לו בכסף. אבל את הברייתא הזו, רבי אמרה. שואלת הגמרא, אלא מתניתין משנתנו דקטני ששנינו בה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איך נעשה דבר כזה כשנשתחרר חציו? בישלמה מובן הדבר לשיטת רבא שבכסף הכל מודים שאפשר לשחרר חצי עבד, מוקים לה יעמיד את משנתנו, ששחררו בכסף את דברי הקולי. אלא לשיטת רבי יוסף של חכמים, אי אפשר לשחרר חצי עבד, לימה נאמר שמשנתנו לפי רבי בלבד ולא לפי רבנן. עונה הגמרא ואומרת, אמר אבינה, מדובר בעבד של שני שותפים ושחרר אחד את כל חלקו, ומשנתנו דברי הקולי, וחכמים מודים שמי שיש לו רק מחצה יכול לשחררו, כיוון שהוא משחרר כל חלקו, כמו אישה שיוצאת ממנו לגמרי בגירושיה. ולמרות שבמסכת בבא קמא דף צדי עמוד א' מבואר, של רבי אליעזר, אין עבד של שני שותפים יוצא בראשי איברים משום שאינו עבדו המיוחד לו, וגם לא יוכל לשחררו מסיבה זו. צריך לומר ששם מדובר בשותפים שלאחד יש גוף, ולשני יש פירות. אבל מי שיש לו גוף ופירות, אף שהם בחציו בלבד, יכול לשחרר. כך תוספות בדיבור המתחיל, בעבד של שני שותפים ודברי הכל. מביאה הגמרא דין נוסף במחלוקת רבי וחכמים. אמר רבא, המחלוקת בין רבי לחכמים, האם הועיל שחרור למחצה? זה רק בששחרר את חציו האחד של העבד והניח את חציו האחר, ונמצא שלא יצא ממנו כולו כאחת. אבל אם שחרר את חציו האחד ומחר את חציו האחר, או שנתן במתנה את חציו האחר בבת אחת עם השחרור, כיוון דקנפיק מיני כולי, שהעבד כולו יוצא ממנו עכשיו, דברי הכל קנה העבד את חציו וחל השחרור. מקשה הגמרא על הדין הזה, אמר לאביי לרבא, ובאופן שכולו יוצא ממנו כאחד לא פליגי? אין חולקים רבי וחכמים ומועיל השחרור? ואתה ניחדה, הלא למדנו בברייתא אחת, לקמן בדף פיזיין עמוד א', שהכותב נכסיו לשני עבדיו בשני שטרות, ובכל אחד כתוב שנותן את כל נכסיו לאחד מהם, וזיקה לשניהם כאחד על ידי שליח, קנו את הנכסים וכל אחד זוכה במחציתם. ומשחררים זה את זה, שהרי כל אחד קנה את חצי חברו שבכלל הנכסים ומשחררו. ותניה אידך, ולמדנו בברייתא אחרת, האומר, כך הוא כתב בשטר, כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף את עצמם לא קנו העבדים. נמצא שהברייתות סותרות זו את זו, מה אילה, והאם לא נאמר כדי לתרץ את הסתירה בין הברייתות, הרבי, הברייתא הראשונה כשיטת רבי שאפשר לשחרר מחצה בשטר, ולכן קנו ומשחררים זה את זה. הברייתא השנייה כרבנן, הסוברים שאין לשחרר מחצה בשטר, ואף שיקנה לשניהם בבת אחת, שזה כמו שחרר חציו ומחר חציו, לא קנו כלל. עונה הגמרא ואומרת לו, אידי ואידי שתי הברייתות לפי רבננם. ואם מחר חציו ושחרר חציו, חל השחרור. והברייתא הראשונה מדובר דאמר כולו, דהיינו שכל נכסיו נתונים לכל העבד, והקנה בשטר את כל נכסיו לכל עבד וחל השחרור, משום שכל העבד יוצא מהאדון בבת אחת. והברייתא השנייה מדובר דאמר שכתב בשטרות, אני מקנה חצי מנכסיי לזה וחצי מנכסיי לזה, ומסר את השטרות בזה אחר זה, ולא קנה העבד כיוון שלא ישתחרר ממנו כולו בבת אחת, שהרי מתחילה שחרר רק חצי מהראשון לבדו ולא חל השחרור, ושוב שחרר רק חצי מהשני לבדו וגם לא חל השחרור. ואפילו אם נתן את שני השטרות בבת אחת, לא חל השחרור, כיוון שייתכן שנתן את אותו חצי מנכסיו לשניהם, והחצי השני שכולל גם מחצה מעבדים נשאר אצלו, ונמצא שלא חל השחרור כלל. שואלת הגמרא, ועמי דקטני סייפה, והרי ממה שנאמר בסוף הברייתא השנייה, ואם אמר חצי לזה וחצי לזה לא קנו, שמה יקנה אותו חצי לשניהם, מכלל דרישא דאמר כולו. יש לדייק שברישא מדובר שמקנה לכל עבד את כולו, ובכל זאת לא קנה, אף שיצא ממנו הכל בבת אחת. עונה הגמרא ואומרת, סוף הברייתא פרוש כמפרש. בא הברייתא לפרש את הרישא ולא לומר דין נוסף. וזו כוונת הברייתא, אומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמן לא קנו. כיצד? כגון דאמר חצי חצי. והטעם הוא שחוששים שנתן לשני העבדים את אותו חצי ושיער לעצמו את החצי השני. אבל אם מקנה את כל הנכסים לכל עבד, אין חשש ששיער לעצמו וחל השחרור. ומוכיחה הגמרא שכך הוא הביור בברייתא, אך אינם אם הסתברה, כך גם מסתבר שהסיפה מבארת את הרישא. דייסל כדאי תך אם תעלה בדעתך שברישא מדובר דאמר כולו, שכל נכסיו נתונים לכל אחד, יהיה קשה. אשתה עכשיו שאמר כולו שכל נכסיו נתונים לכל אחד מעבדיו, אף על פי כן לא קנו, אם אמר חצי חצי מבעיה, אם אמר חצי מנכסי נתון לעבד זה וחצי מנכסי נתון לעבד זה, וכי צריך לומר שלא קנו, הרי כאן יש יותר חשש ששיער לעצמו, ולמה הוא צריכה הסיפה? אלא בהכרח שהסיפה באה לבאר את הרישא כפי שהסברנו לאל. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום מה לא עיריה, אם מחמת הקושייה הזו רצית להוכיח, אין הכרח לדבר, כי אפשר לומר, תנה סיפה לגלויי רישא. שנה תנה את הסיפה כדי לגלות על הרישא. שלא תאמר שמדובר ברישא דאמר חצי חצי ולכן לא קנו, אבל אם אמר כולו קנו, לכן תנה, לכן שנה את הסיפה דאמר במפורש חצי חצי, מכלל כדי שתדייק, שהרישא מדברת דאמר כולו, ואפילו אחי לא קנו. אופן נוסף ליישב את סתירת הברייתות, והיא באה את אימא אם תרצה אמור, לא קשה, אין סתירה בין הברייתות בדין המקנה כל נכסיו לשני עבדיו. משום שכאן, בברייתא אומרת שלא קנו, מדובר שכתב זאת בשטר אחד, ואין משחררים שני עבדים בשטר אחד, כי לומדים מגירושי אישה שנאמר בהם, וכתב לה ספר קריטות ודורשים לה, ולא לה ולחברתה בגט אחד, והוא הדין בעבדים, ולכן לא קנו. וכאן בברייתא אומרת שקנו, מדובר שכתב זאת בשני שטרות ולכן קנו. מקשה הגמרא, אם נפרש שבברייתא האומרת שלא קנו, מדובר שכתב זאת בשטר אחד, מה היריה למה רק אם כתב בשטר שמקנה חצי לזה וחצי לזה לא קנו? הרי אפילו אם אמר שמקנה כולו לכל אחד, נמי לא קנו, גם כן לא קנו. וכאן אי אפשר לומר ששנה את הסיפה כדי לגלות על הרישא שמדובר בה באומר כולו, כי בשטר אחד פשוט שאין חילוק בין מקנה חציו לבין מקנה את כולו. מיישבת הגמרא ואומרת, אחי נמי כאמר, אכן זו כוונת הברייתא. ולא כמו שאמרנו בתירוץ הקודם שהסיפה באה לפרש את הרישא. כוונת הברייתא אומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמן לא קנו משום שאין משחררים שני עבדים בשטר אחד. במה דברים אמורים שלא קנו כשכתב זאת בשטר אחד? אבל אם כתב בשני שטרות, קנו. ואם אמר חצי נכסי לזה וחצי נכסי לזה, אף אם כתב זאת בשני שטרות, נמי לא קנו, משום שיש לומר שיקנה את אותו החצי לשניהם ושיער לעצמו את החצי השני. אופן שלישי ליישב את סתירת הברייתות, והיא באה את אימה, אומרת הגמרא, אם תרצה אמור לא קשה, שאין סתירה בין הברייתות, כי בשתיהן כתב את כל נכסיו לעבדיו. אלא כאן בברייתא אומרת שקנו, מדובר שנתן להם את שני השטרות בבת אחת ויצאו ממנו שניהם לגמרי, כי כל עבד קנה חציו וחציו השני ניתן לחברו, כאן בברייתא אומרת שלא קנו, מדובר שנתן להם את השטרות בזה אחר זה. מקשה הגמרא, ביש למה מובן הדבר שבטרה לא קני, האחרון שקיבל את השטר לא קנה את הנכסים, והקני לי כמה, שהרי כן העם הראשון, ושוב אין אחר יכול עוד לקנותם. אלא כמה העבד הראשון לקנה נפשי ולקנה לחברי, למה לא יקנה את עצמו ויקנה גם את חברו? מחמת הקושייה הזו חוזרת הגמרא מהתירוץ הזה ואומרת אלא מחברת כדי שנינן מעיקרה. ברור הדבר כמו היישובים והתירוצים הקודמים שאמרנו, והתשובה הזו השלישית ליישב את סתירת הברייתות נדחת. רבשי מתרץ באופן אחר את סתירת הברייתות. רבשי אמר בברייתא השנייה אינם קונים משום ששי נהייתם שונה שם הדבר. דקקרי לא עבדי, שקראם בשטר עבדי ומוכח מלשונו שלא התכוון לשחררם. ולפיכך לא קנו את עצמם ולא את הנכסים, שהרי הם עדיין שלו, ומה שקנה עבד קנה רבו. דנה הגמרא בתירוץ הזה, אמר לרפרם לרבשי ודילמה, שמה מה שקרה להם עבדי, כוונתו עבדי שהיו כבר, ולא שימשיכו להיות עבדיו. מי לא תנן, האם לא שנינו במסכת פאה פרק ג' משנה ח', הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא לחירות, כי בכלל נכסיו יקנה לו גם את עצמו ונשתחרר ויכול לזכות בנכסים. אבל אם שיער קרקע כלשהו, שהאדון כתב שאת אותה קרקע הוא לא מקנה לו לעבד, לא יצא לחירות. שמכיוון שאיננו יודעים איזו קרקע התכוון לשייר האדון לעצמו, לא קנה העבד שום קרקע, וכיוון שקרקע לא קנה, גם את עצמו לא קנה. משום שבדיבור אחד יקנה לעבד את עצמו ואת הקרקעות. ואם בטל הדיבור לגבי הקרקעות, בטל הוא גם לגבי העבד, ולא מחלקים את דיבורו שיחול רק לגבי העבד. רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין אפילו אם האדון שייר קרקע כלשהי, מכיוון שפלגינן דיבורה, כלומר שחוצים את דיבורו ומקיימים אותו במה שאפשר לקיים ואין בו ספק. והרי ודאי שאין העבד נקרא קרקע, ולכן אף שאת הקרקעות לא קנה, את עצמו הוא כן קנה. עד שיאמר האדון כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהן. חלק אחד מעשרת אלפים מנכסי אני נעיני מקנה לו. מכיוון שאין לנו יודעים איזה חלק מדובר, יש לנו לחשוש שהתכוון לשייר את העבד עצמו, ובעיניו העבד אינו נחשב אלא אחד מעשרת אלפים שבנכסיו. וממשנה זו יש לדייק, טעם הטעם שאינו קונה העבד זה משום דאמר האדון חוץ מאחד מריבו שבהם. ואנחנו חוששים שאולי יתכוון לעבד עצמו. אה לא אמר אחי, אבל אם האדון לא אמר כך, אלא האדון אמר רק כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, קני קונה העבד את עצמו והוא משתחרר. ונשאלת השאלה המאי, למה מועיל השחרור והעבד קקר אלי? הרי האדון קראו בשטר הזה לעבד בשם עבד, ואולי הוא לא מתכוון בכלל לשחררו, אלא על כוחך שכוונתו לומר, עבדי שהיה כבר, החנמי, גם כאן בברייתא שכתב כל נכסי נתונים לשני עבדי, כוונתו עבדי שהיו כבר, ולא שכרגע הם עבדים, וממילא נדחו דברי רבשי. אומרת הגמרא, חמש שורות לפני סוף דף מבית עמוד א', שנינו במשנה שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דנה הגמרא על פרטים נוספים במצב הזה. אם נגחו שור לעבד הזה, אם הייתה הנגיחה ביום שעבדותו של רבו, גם הנזק שפחתו דמי העבד משלם בעל השור לרבו. אם נגחו ביום שעבודתו של עצמו, התשלומים לעצמו. ולמרות שחצי עבד וחצי בן חורין קופין את רבו לשחררו, הנידון כאן הוא באופן שבעליו יתומים שאין קופים אותם לשחרר, או בחצי השפחה וחצי הבת חורין שאין קופין את רבה לשחררה אם לא נהגו בה מנהג הפקר, כפי שתאמר הגמרא לקמת בפמגיל עמוד ב'. שואלת הגמרא אלא מעתה, אם אמרת שלעניין תשלומים ניתן לחלוק את הימים, האם נאמר גם שביום שעבדותו של רבו נחשב עבד ועיסה שפחה, ביום שעבודתו של עצמו נחשב בן חורין ועיסה בת חורין? מדרץ את הגמרא באיסור הלא כאמרינן. עניינים של איסור כמו לשאת שפחה או בת חורין, אין לחלקם לחצאין ולומר שיום אחד יחשב עבד וביום השני יחשב בן חורין. רק בענייני ממון אפשר לחלקו ולומר שיום זה שייך לעבד לעניין עבודה, ולשאר ענייני שבח ממון שיהיו בו. וביום השני כל שבח ממון לרבו. והיינו אומרים למחרת מה שקנה עבד קנה רבו, ורבו יזכה בכל מה שזכה עבד מאתמול, כי גם ביום של רבו יש לו יד לעצמו. מקשה הגמרא על מה שאמרנו, שיש לחלוק את הימים גם לעניין תשלומי נזיקין. תשמע, נאמר בברייתא שאם שור אמית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שאם היה עבד לגמרי, היה משלם לאדונו כנס של 30 שקלים, ואם היה בן חורין לגמרי, היה משלם ליורשיו כופר שהוא שווי דמיו. וכאן, שהוא חציו עבד וחציו בן חורין, נותן בעל השור חצי כנס לרבו משום שנגח חצי עבד, וחצי כופר ליורשיו משום שנגח חצי בן חורין. למרות ששותפים פטורים מכופר משום שלא משלמים חצי כופר, כאן שהוא חצי בן חורין בלבד, הרי זה הכופר השלם שלו. ונשאלת השאלה, ואנחנו בדף מבית עמוד ב' והמי, למה מחלק את התשלום לתת מחצית לזה ומחצית לזה? הרי כשם שאם נגחו השור ואזיקו, אם היה הדבר ביום של רבו משלם לרבו, ואם ביום של עצמו נותן לעצמו, הכנה מלימה גם כך נאמר, שאם נגחו והרגו ביום של רבו ישלם כנס שלם לרבו, ואם ביום של עצמו ישלם כופר שלם לעצמו, לצד חירות שלו. דהיינו, ליורשיו. מיישבת הגמרא ואומרת שהייני אחה, שונה באופן הזה, שנגחו והרגו מהאופן שרק אזיקו, דקקל יקרנה, שכאן התשלום הוא על דבר שקלה הקרן, ובזה בטלה החלוקה משום שהקרן שייכת לשניהם ולפיכה חולקים בתשלום. מבררת הגמרא ואלה אי חידה מדלו קקל יקרנה, איך הוא האופן שאין קלה הקרן, שאינו המעשה בברית הלאל, ששם הדין שמשלם נזק לפי היום שבו הראה הנגיחה, ועלו כל תשלום של נזק הוא על דבר שקלה ואיננו. מבארת הגמרא, האופן של הברית הלאלו, כגון שעיקהו השור על ידו וצמתה ידו, יבשה ידו, וסופה לחזור ולהתרפא שבזה לא קלה הקרן. מקשה הגמרא, אניחא לאביי, אפשר לומר כן לאביי דאמר, שאם היכה אדם את חברו על ידו ויפשה, וסופה לחזור, נותן לו המזיק שבט גדולה. נזק. דהיינו מה שאזיקו במה שישביתו ממלאכתו. שעד שתתרפא ידו ותחזור לתיקונה, אינו יכול לעבוד כלל עם ידו היבשה, ליכול לשמור קישויים ושכרו מועט יותר. וכן נותן לו תשלום שבט קטנה. דהיינו מה שאשביתו ממלאכתו לגמרי, שאפילו לשמור קישויים אינו יכול, עד שיקל מעליו כאב המכה. ולפי דבריו שיש חיוב נזק גם בהקעה שכזו, שהיא לזמן שפיר. מובן שאפשר לומר שבנזק ששור חייב בו מדובר בברית הלאל. וכיוון שאין קלה הקרן, נותנו ביום של רבו לרבו וביום של עצמו לעצמו. וההבדל בין נזק לשבט, שנזק הוא פחת דמיו של הניזק בערכו להימחר, ושבט הוא הפסד הממון שאינו יכול לעבוד עכשיו ולהרוויח. אלא לרב הדאמר, שאם יקעו על ידו ויפשה וסופה לחזור אינו נותן לו דמי נזק כלל, כיוון שסופו להתרפא אלא רק שבטו מה שמושבת ממלאכה שבכל יום ויום, ששמים כמה הפסיד בכל יום ויום שאינו יכול לעבוד כלל ממה שיכול היה לעבוד, ושמים גם כן את ההפסד כשאינו יכול לעבוד אלא כשומר קישויים ומשלם לו את סכום ההפסד, הרי ההיא כאן בנידון זה יסבור רבה, שאינו משלם אפילו שבט שהרי שור הוא המזיק, ושור אפילו שיזיק לאדם לצמיתות, אינו משלם אל הנזק, ולא שבט. איך אפשר לומר שמדובר בעיקהו על ידו ויפשה, וסופה לחזור שאין בזה תשלומים כלל לפי רבה? רק נסביר ונאמר, מאיכן יודעים ששור שיזיק אדם לצמיתות משלם רק נזק, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, איש כי ייתן מום בעמיתו, דורשים חז"ל במסכת בבא קמא דף חו"ב עמוד א', איש בעמיתו, ולא שור בעמיתו, שאינו משלם ארבעה דברים כאדם שיזיק שמצא ריפוי שבט ובושת. אבל נזק הוא משלם, כאמור בפרשת משפטים, ששור הנוגח משלם את נזקיו. כותבים תוספות בדיבור המתחיל ושור, שיש שרצו לומר שיש לדרוש גם איש בעמיתו ולא איש בשור. והמזיק שור וכן שומר שפשע בשור שאף הוא כמזיק, משלמים רק נזק ולא שאר דברים ומכללם שבט. ולכן אם סופו לחזור ולהתרפא, לא ישלם לו כלום. אבל מביאים התוספות בשם רך, שכתב ששבט אינה אלא באדם, אבל בשור שבטו נחשבת נזק, כיוון שפחתו דמיו להימחר. מיישבת הגמרא בשני אופנים. היבא את האם האם תרצה אמור שמה שאמרנו לאל, יום של רבו לרבו ויום של עצמו לעצמו, אכן מדובר בעיקהו על ידו ויפשה וסופה לחזור. אולם לא שעיקהו שור שאינו משלם שבט, אלא כשעיקהו אדם שמשלם שבט. והיבא את האם האם תרצה אמור שאכן מדובר בשור, ומה שמבואר שמשלם השור והעמדנו שעיקהו על ידו ויפשה וסופה לחזור, ומוכח שיש דין נזק בהקעה הזו ולא כמו שאמר רבה, זה לא קשה על רבה. שאלו ממראי, זו לא משנה וברייתא, זה רק ממרא, וממרא לרבה לא סביר עלי. אין רבה סובר את הממרא הזו, ובעל הממרא, דעתו היא כמו אביי. הרמב"ם הלכות חובל פרק ד' הלכה י"ב כתב, שנותן נזק שבט וצער וכדומה ביום של רבו לרבו וביום של עצמו לעצמו. ודיבר בשור. ועל הפסק הזה של הרמב״ם תמאו נושאי קהיליו של הרמב״ם מהסוגיה שלנו, שהרי לרבה אין הדין כך אלא בעיקה הוא אדם. כעת ניגשים אל הספק שהסתפקו בני הישיבה. לעיל בדף למתחת עמוד ב' הוזכר דין עבד כנעני שהקדישו רבו או הפקירו שיצא לחירות, אבל הוא עדיין צריך גט שחרור. וכן חציו עבד וחציו בן חורין שלמדנו במשנתנו שקופים את רבו לשחררו, נחשב כמי שיצא לחירות, אבל עדיין צריך גט שחרור. דנה הגמרא עכשיו בעבד כזה לגבי כמה דינים. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה עבד שיצא לחירות, אולם הוא מעוקב גט שחרור שעדיין לא שחררו אדונו בשטר. האם כאשר נגחו שור והרגו יש לו קנס 30 שקלים, כמו כל עבד שנגחו שור והרגו שדינו של בעל השור לשלם לאדון קנס של 30 שקלים, או אין לו קנס, שכיוון שכבר יצא לחירות, אף שעדיין לא קיבל גט שחרור, אין לו קנס. בצדדי הספק הם, שלגבי הקנס, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק י"א, אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, אמר רחמנה, ואיליו אדונו. זה שיש לו עבד שכבר יצא לחירות אינו נחשב אדון שיקבל את הקנס. או דילמה או שמה נאמר, כיוון דמחוסר העבד גט שחרור, אדון קרינה בי, נחשב עדיין אדונו כדי לקבל את הקנס. הביאה הגמרא ברייתא שהובאה לעיל כדי לפשוט את הספק הזה של בני הישיבה. תשמע בו ושמע ראיה ופשיטות לספק, שור שהמית משחציו עבד וחציו בן חורין, נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו. מה אליו, האם אין הברייתא הזו סוברת, כמשנה האחרונה של בית הלל, לעיל בדף ממלף עמוד ב', שחזרו בהם בית הלל והודו לבית שמי, שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, קופים את רבו לשחררו, ולמשנה האחרונה הוא נחשב שיצא לחירות ומחוסר הוא גט שחרור. ונאמר כאן שמקבל קנס על חצי עבדותו, הנה מוכח, שבעבד המעוקב גט שחרור יש לרבו בו קנס, משום שנקרא אדון, דוחה הגמרא את ה... ראיה הזו ואומרת לו, הברייתא הזו מדברת כמשנה ראשונה של בית הלל, שאז עוד הם סברו שאין קופים את רבו לשחררו. מביאה הגמרא ראיה נוספת, תשמע. בואו ושמע ראיה מברייתא אחרת, נאמר בברייתא, איפיל את שינו, איפיל האדון את שינו של העבד הכנעני, וגם סימא את עינו של העבד, שני הדברים הוא עשה לו, יוצא העבד לחירות בשינו, כפי שאמרה התורה בספר שמות פרק כ"א פסוק זך, שאם יפילנה האדון, יצא העבד לחופשי, ובמסכת קידושין דף חבדלת עמוד ב' דורשים חזל שגם הפלת שער ראשי איברים מוציאתו לחירות, ונותן הרב לעבדו דמי עינו, כפי שמשלם מי שיזיק אדם בן חורין. הבינה הגמרא שעבד היוצא בשן ועין צריך גט שחרור, ומעטה קשה. היא אמרת אם אתה אומר שעבד המעוקב גט שחרור יש לו קנס והקנס לרבו הוא, אם כן נשאלת השאלה, אשת חב לי בי אחריני יאבי ללרבי, הלא אם יחבלו בו אחרים, ייתנו את מאה חבלה לרבו, כי העבד הזה עדיין אין לו גט שחרור, והוא נחשב לעבד. ואילו אם חבל בי רבי גוף יאהב ללדידי, האם ייתכן שאם חבל בו רבו עצמו, ישלם הרב את הקנס לעבד עצמו? הרי אם נאמר שהמזיק עבד משלם לרבו, אם כן כל שכן שרבו לא יצטרך לשלם לו לעבד, אלא ודאי מוכח שמעוקב גט שחרור, אין לאדון קנס כלל. דוחה הגמרא ואומרת דילמה, ייתכן שהברייתא הזו סוברת כמאן דאמר, כי אותו התנא אומר שהיוצא בשן ועין, עבד היוצא בשן ועין אינו צריך גט שחרור, ולכן מיד כאשר הפיל האדון את שינו יצא העבד לחירות, וכאשר לאחר מכן סימה האדון את עינו של העבד הוא כבר אינו עבדו של האדון, ומשום שהעבד הוא בן חורין רבו משלם לו, אבל באופן שהוא צריך גט שחרור משלם המזיק את הקנס לרבו, וכן למאן דאמר שיוצא בשן ועין צריך גט שחרור כיוון שהוא עדיין עבדו של האדון, אפילו יחבלו בו אחרים ישלמו לרב, וכל שכן שאם חבל בו הרב בעבד וסימא את עינו, שלא ישלם לעבד. נמצא שהספק הזה האם מעוקב גט שחרור, עבד שמעוקב גט שחרור יש לו קנס או אין לו קנס, לא נפשט בגמרא, ומפני הספק הזה פוסק הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק י"א הלכה א', שאין לו קנס לאדון. ונידון זה אם היוצא בשן ועין צריך גט שחרור, זוהי מחלוקת בברייתא. מביאה הגמרא את הברייתא דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת קידושין דף כ"ד עמוד ב', בכולן שן ועין ובכל 24 ראשי האיברים שנמנו לעניין נגעים, ונסביר שיש 24 ראשי איברים שאינם מתאמים בנגעים כשיש בהם מחיית בשר חי, שהוא סימן הטומאה, וזאת משום שראש האיבר משתפע לכאן ולכאן ואין הנגע נראה בראייה אחת, ובתורה נאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ב שהנגע צריך להיות לכל מראה עיני הכהן. ומה הם 24 ראשי האיברים הללו? ראשי אצבעות, ידיים ורגליים, ראש החותם, ראש הגבייה וראשי האוזניים. אם כן, נאמר בברייתא, בכל 24 ראשי איברים שנמנו לעניין נגעים, כפי שהסברנו עכשיו, עבד יוצא בהם לחירות עם מפילם אדונו, וצריך גט שחרור מרבו על מנת להיחשב כישראל גמור ולהיות מותר בבת ישראל. אלו הם דברי רבי ישמעאל, ונציין שבמסכת קידושין גורסים כאן רבי שמעון. ואילו רבי מאיר אומר, אינו צריך גט שחרור. רבי אלעזר אומר צריך גט שחרור, ורבי טרפון אומר אינו צריך. רבי עקיבא אומר צריך. אם כן, יש פה מחלוקת תנאים האם צריך גט שחרור או לא. והמכריעים לפני חכמים אומרים, אלו היושבים לפני החכמים ומכריעים במחלוקות כדעת מי נראה יותר, הם אומרים שנראים ומסתברים דברי רבי טרפון שאמר שאין העבד צריך גט שחרור בעבד היוצא מרבו בשן שהפיל לו ועין שסימה לו, הועיל ותורה זיקתה לו שייצא, וכתבה זאת התורה בי מפורש את עניין השן והעין, ומסתברים דברי רבי עקיבא שאמר שהוא זקוק לגט שחרור דווקא ביציאתו של העבד לחירות בהפלת שער איברים. הועיל וכנס הוא מה שיוצא כאשר אדון נטלם ואיפילם. תמאה הגמרא, האם מה שעבד יוצא לחירות בהפלת שער ראשי האיברים כנס הוא שכנסו חכמים לאדון? הקראי כדרשינן, הרי מפסוקים למדנו זאת, משום שהם מומים שבגלוי ואינם חוזרים ומתרפים, והתרבו כולם לעניין שחרורו, שם במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב'. מיישבת הגמרא ואומרת אל האימא אמור שכוונת הברייתא היא, ששונה יציאת עבד לחירות בראשי איברים מיציאתו לחירות בשן ועין. הועיל ומדרש חכמים הוא, שדרשו מן הפסוקים ולא נכתבה במפורש, ולכן בא הוא צריך גט שחרור, מה שאין כן ביציאת שן ועין, לא זקוק לגט שחרור כאשר הוא יוצא לחירות. בעקבות הפלת השן ועין על ידי רבו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל הועיל, הרי הרבה גופי תורה נלמדים מכוח דרשה, ודינם אינו שונה מן האמור במפורש בפסוק. אומרים התוספות בשם רבינו תם שגט זה, גט השחרור הזה של העבד היוצא לחירות מדרבנן הוא לפי שכיוון שאין היציאה בראשי איברים מפורשת בכתוב, אין רבים בקיאים בה וחוששים שמה ימצאנו בעליו בשוק ויאמר לו עבדי אתה. ולכן מבדילים בין יציאת העבד לחירות על ידי הפלת שן ועין על ידי רבו שהם המפורשים בפסוק, לבין שאר השאיברים שנלמדו מדרשה של חכמים. מביאה הגמרא ספק נוסף על מעוקב גט שחרור. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. מעוקב גט שחרור. ושוב נזכיר שמדובר על עבד כנעני, שהקדישו או יפקרו בעליו, ויצא לחירות, אבל עדיין הוא צריך גט שחרור, וכן חצי עבד וחצי בן חורין, שלמדנו במשנה שקופים את רבו לשחררו, נחשב כמי שיצא לחירות, אבל עדיין צריך גט שחרור. אם כן, מעוקב גט שחרור והוא עבדו של כהן, האם אוכל בתרומה כשאר עבד כהן, או שאינו אוכל, וצדדי הספק הם, שהרי, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו הוא יאכל בו, אמר רחמנה לגבי אכילת תרומה בספר ויקרא, פרק כ"ב פסוק י"א, ולמדנו מן הפסוק הזה שעבד כהן שהוא קניין כספו אוכל בתרומה, והי, העבד הזה שכבר יצא מתחת יד רבו לעניין ממון, לאו קניין כספו הוא, שהרי יצא לחירות ואינו עובד בשבילו וממילא לא יאכל בתרומה. עוד דיל מה שמה נאמר, שכיוון שמחוסר גט שחרור הוא, לכן קניין כספו קרינה בידיין הוא נקרא קניין כספו שהרי אינו בן חורין ולכן יוכל לאכול בתרומה. מביאה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי רב משרשיה. תשמה אומרת הגמרא, דאמר רב משרשיה, מסכת יבמות דף צדיתת עמוד א', כהנת שנתערב ולדה בבלד שפחתה, דהיינו, הכהנת והשפחה עלו חול הלדת את ילדיהם, והתערבבו הולדות. לא ידוע מי הולד של הכהנת, מי הולד של השפחה. מת האדון, והבן ירש אותו. אבל לא ידוע עכשיו מי הוא הכהן האדון ומי הוא עבדו. הרי אלו אוכלים בתרומה, כי ממה נפשך? כל אחד מהם הוא או כהן או עבד כהן, וגם עבד כהן אוכל בתרומה. וחולקים חלק כאחד על הגורן, צריכים לקחת את התרומה יחד מן הגורן, כי כיוון שאין נותנים תרומה לעבד כהן בגורן, אלא אם כן רבו עמו, אינם יכולים לבוא לחלוק בגורן כל אחד בפני עצמו, כי יש לחשוש על כל אחד מהם, שמה הוא עבד. ולמה בגורן לא נותנים תרומה לעבד כהן, אלא אם כן רבו עמו, שמה יחשבו שהוא כהן בן חורין, ויבואו לעשיו אישה בת חורין. המשיכה ברייתא ואומרת, הגדילו התערובות, גדלו והגיעו למצוות שני אלו שנתערבו יחדיו, משחררים זה את זה. כי ממה נפשך? אותו שהוא עבד יצא לחירות. והנה, כאן אותו שהוא העבד, אין רשות לרבו עליו, אינו עובדו מפני הספק. והוא רק מעוקב גט שחרור, ואף על פי כן אוכלו בתרומה משום שנחשב קניין כספו של אדונו. אם כן, יש לפשוט את מה שהסתפקנו, שמעוקב גט שחרור, אוכל בתרומה. דוחה הגמרא ואומרת, אך ישת? האם כך הוא הדבר? האם ניתן להשוות בין הדברים? הרי אין ללמוד מתערובות לדין שלנו. משום שאתם שם בתערובות, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר בחד מניו, אם הוא יאמר על אחד מהם דעבדו, הלא ודאי שקניין כספו קרינה בי, הוא יחשב קניין כספו, כיוון שהתברר שהוא העבד. ולכן אפילו בשעת הספק אוכל בתרומה, שהרי באמת הוא קניין כספו. ואף שמפני הספק אין כעת רשות רבו עליו. אבל לך במקרים אחרים שהעבד מעוקב גט שחרור, לאו קניין כספו הוא כלל, משום שאין רשות רבו עליו באמת, ולא מפני ספק. ושמה אין זה נחשב קניין כספו לגבי אכילת תרומה. נמצא גם כאן שהספק הזה האם מעוקב גט שחרור אוכל בתרומה או לא, לא נפשט כאן בגמרא, ופוסק הרמב"ם הלכות תרומות פרק ט' הלכה ה', שאסור הוא בתרומה. מסתפקת הגמרא עכשיו בעניין מכירת זכות הכנס. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה. עבד שמחרו רבו לאחר לכנס, כלומר, שאם יגחנו שור, יהיה הכנס לקונה, אבל לשאר דברים לא נמכר והוא של רבו. האם הוא מחור ואם יערה כן יהיה הכנס לקונה, או אינו מחור משום שהכנס עדיין לא בא, ואין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם, ולכן, לכשיבוא הכנס, יהיה הכנס לאדון. ומבארת הגמרא את הספק, תיבאי לרבי מאיר, תיבאי לרבנן. יש להסתפק כן בין לדעת רבי מאיר הסובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ובין לדעת חכמים הסוברים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. תיבאי לרבי מאיר, יש להסתפק כך לדעת רבי מאיר, שמצד אחד לדעתו, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואם כן יש לומר שמחירתו מחירה. אבל מאידך יש לומר שעד כאן לא כאמר רבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא דווקא כגון שמקנה לו פירות דקל שעדיין לא צמחו על הדקל, משום דאבי דדעתו, עומדים הפירות הללו לבוא לעולם, וסופם לצמוח. אבל אחר כאן במוכר עבדו לכנס, מי יהיה מרדמינגח? מי יאמר שכן? אם נגח העבד על ידי שור, ואפילו אם תמצא לומר דמינגח, גם אם יערה כך ששור ינגח את העבד, ממה ידע משלם, מניין לנו שבעל השור ישלם, דילמה שמה יהיה מודה בחיובו בבית דין לפני שיבואו עדים להעיד שחייב, הוא מפטר, הוא יהיה פטור מלשלם, שהרי מודה בכנס, פטור, ונמצא, שאין זה ברור כלל שיהיה כאן תשלום של כנס, ואולי באופן שאין ודאות שיבוא הדבר, לא אמר רבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ותיבאי לרבנן, וכן יש להסתפק לדעת חכמים, שמצד אחד יש לומר שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, ולכן אין מחירתו מחירה. אבל מאידך יש לומר, שעד כאן לא כאמרי רבנן שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא כגון במוכר פירות העתידים לגדול על הדקל. דאשת מיה, לתנאו, שעכשיו אין הפירות בעולם כלל. אבל אחר כאן במוכר עבדו לכנס, הכי שור והכי עבד, הרי עומד השור המזיק ועומד העבד, הם נמצאים בעולם. ואפשר שבאופן זה גם לפי חכמים אין זה נחשב דבר שלא בא לעולם ומחירתו מחירה. מהי? מהו הדין בזה? וצריך להבין בספק לגבי רבנן מה מוסיף מה שנמצא השור בעולם. והביאור בזה הוא שבדקל לפירות אין חסר דבר שהפירות צומחים מהדקל, אבל בכנס שהוא תלוי בנגיחה אם לא שנמצא השור, לא היה נקרא דבר שבא לעולם. הביאה הגמרא ברייתא לפשוט ממנה את הספק. אמר רבי אבא, תשמע בו ושמע ראיה. נאמר בתורה לעניין עבד של כהן שאוכל בתרומה, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. פסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, דהיינו, שאוכלים בתרומה בין עבד שהוא קניין כספו כיוון שכנאו, ובין יליד בית שנולד משפחתו. ובמה שנאמר, ויליד בית יש לברר מה תלמוד לומר, הרי יש ללמוד את זה בקל וחומר, שאם עבד שנקנה בקניין כסף אוכל בתרומה, יליד בית שנולד אצל הכהן לא כל שכן שאוכל, אלא שאילו כן, אילו היינו לומדים יליד בית בקל וחומר מקניין כסף, הייתי אומר, מה עבד קניין כסף שיש בו שווה כסף אוכל בתרומה? ולכן אף יליד בית רק זה שיש בו שווה כסף אוכל בתרומה. ומניין נדע שאף על פי שאינו שווה כלום כגון שהוא קטן וחולה וכדומה שהוא אוכל בתרומה? תלמוד לומר, אומר הפסוק יליד בית מכל מקום, דהיינו בכל אופן שהוא, בין שיש בו שווה פרוטה ובין שאין בו שווה פרוטה. ומבאר את הברייתא מדוע כתוב קניין כספו, ועדיין אני אומר שדווקא יליד בית בין שיש בו שווה כסף בין שאין בו שווה כסף אוכל בתרומה, כפי שלמדנו מהפסוק. אבל עבד הנקנה בקניין כסף רק כאשר יש בו שווה כסף אוכל, אולם אפשר לומר שכאשר אין בו שווה כסף אינו אוכל. תלמוד לומר בא הפסוק ואומר, קניין כספו ויליד ביתו להקיש, להשוות זה לזה. מה יליד בית, אף על פי שאינו שווה כלום, אוכל? אף קניין כספו, אף על פי שאינו שווה כלום, אוכל. ומתי הוא לא שווה כלום? כגון שהוא מוכה שכין. ומברית הזו יש לפשוט את הספק לאל. ונלמד שעבד שמחרו רבו לכנס אינו מחור. ואיסל כדאי תח אם יעלה על דעתך לומר שעבד שמחרו רבו לכנס מחור, מעיקה עבדה דלא מזדבן לכנסה? האם יש עבד בעולם שאינו נמכר לכנס? הרי כנס על נגיחת עבד יש בין על עבד השווה הרבה ובין על עבד שאינו שווה כלום. וכיוון שכן, לעולם הוא שווה פרוטה. איך אמרה הברייתא שאינו שווה כלום? על כוחך שאין יכול האדון למכור את הכנס. דוחה הגמרא ואומרת, אין, איקה, אכן יש עבד שאינו שווה כלום, ואף לא להימחר לכנס, כגון עבד שהוא טריפה, כגון שנחתכה רגלו למעלה מערכובת הרגל או שניקב לו קרום של מוח, שאינו ראוי לחיות ולא שייך למוכרו לכנס, שהרי אם מגחן לו שור, לא ישלם כלום, כי הוא נחשב לאדם מת. שואלת הגמרא ואחזי למי קמקמי, ולא אף אם הרע לו כן, עדיין הוא ראוי לעמוד לפניו לשרתו בשירות קל ויש לו שווי. משיבה הגמרא, מלבד זה שהוא טריפה מדובר במנובל ומוכה שכין, שמחמת שהוא מאוס אינו ראוי לעבוד כלל, ולכן אין עליו כנס. אם כן, הספק פה בגמרא לא נפשט, ופוסק הרמב"ם מלכות מחירה פרק חב ג' הלכה ג', שבמחר עבד לכנס, הרי זה ספק אם קנה או לא, ולכן לא קנה, לוקח את הכנס, ואם תפס את הכנס הקונה, אין מוציאים מידו. ויהיה הגמרא ספק אודות חציו עבד וחציו בן חורין. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה משחציו עבד וחציו בן חורין שקידש בת חורין, מהו שיחולו קידושיו? שהרי אין שייך קידושין אלא בצד של הבן חורין שבו, ולא בצד העבדות שבו. ושמה אי אפשר לקדש אישה לחציו בלבד. מברר את הגמרא את צדדי הספק. אם תמצא לומר שיש לפשוט את הספק מההלכה שבן ישראל שאמר לבת ישראל התקדשי לחציי מקודשת, אז נאמר שהוא הדין, שחציו עבד וחציו בן חורין יכול לקדש אישה לחציו המשוחרר. על זה אני אענה לך שאין ללמוד מכך. שמה ששם היא מקודשת, הרי זה מפני דחזיה לכולי, ראויה היא לכולו, כי כולו בן חורין, והוא בכולו בר קידושין, וכוונתו אינה אלא שיוכל לשאת עוד אישה מלבדה. אבל כאן בחציו עבד וחציו בן חורין שקידש, לא חזיה לכולי, אינה ראויה לכולו אלא לחציו, ולכן אינה מקודשת, כי אין לקדש אישה לחצי איש. אם תמצא לומר, אם תאמר שיש לפשוט את הספק מן ההלכה שבן ישראל המקדש חצי אישה, אינה מקודשת, משום שאין לקדש חצי אישה, וכן כאן אין קידושין בחצי איש, על זה אני אענה לך שאין ללמוד מכך, שמה ששם אינה מקודשת זהו מפני דשייר בקניינו, דהיינו הוא לא קנה כל מה שאפשר לו לקנות בה, וההבד שהוא חצי בן חורין לא שייר בקניינו, שהרי קידש את כל האישה, ושמה אין בזה חיסרון. נשאלת השאלה מהי, מה ההכרעה בספק הזה? הביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק. תשמע, בואו שמע ראיה, נאמר בברייתא שור שנגח והמית אדם, אם בן חורין הרג צריך בעל השור לשלם ליורשיו כופר, שהוא שווי דמיו, ואם עבד הרג, צריך בעל השור לתת לאדונו קנס 30 שקלים, ועל כן כאשר המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, נותן חצי קנס לרבו, משום שנגח חצי עבד, וחצי כופר ליורשיו, משום שנגח חצי בן חורין. והיא אמרת קידושיו של חצי עבד וחצי בן חורין לאף קידושין, יורשין מנעלי מאיכן יש לו יורשים, הרי אינו יכול לקדש אישה, אז איך יהיו לו בנים? ותוספות מבארים, שאם אינו בר קידושין, מבינה הגמרא, שאין בנו מתייחס אחריו ואינו יורשו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר עבדה בר אהבה, אין המדובר כאן שמת ומקבלים היורשים את הכופר, אלא כשעשהו השור הנוגח טריפה, שחייב בעל השור בכופר, אף שעודנו חי. ומהו יורשיו האמור בברייתא? נפשי, הכוונה לעצמו. ממילא אין ראיה שיכולים להיות לו יורשים. וגם אין לומר שנשתחרר אחרי שנעשה טריפה ונשא אישה והוליד בנים והם יורשיו, כי טריפה אינו מוליד. רבא חולק על כך ואומר, אמר רבא שתי תשובות בדבר. שתי שאלות יש בדבר לדחות את דברי רבדה בר אהבה. חד התשובה אחת, די יורשיו קטני, נאמר במפורש יורשיו. אז אין במשמע שהכוונה לעצמו. ועוד, שאף שאת הכנס המשולם על הרגיעת עבד ניתן לשלם גם בחייו עם מסעות טריפה, כי נאמר שם בספר שמות פרק כ"א פסוק למדבט, אם עבד יגח השור או עמה כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו ולא נזכר לשון מיטה, אבל כאן כופר הוא מה שמשלם על הרגיעת בן חורין, ובזה אמר יש לה כשכופר אין משתלם אלא לאחר מיטה, משום שנאמר בו בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"ט למד, והמית איש או אישה אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו, וכיוון שנאמר לשון מיטה, אם רק הסעות ריפה וחי, דהיינו שנשאר עדיין בחיים, אין עליו חיוב כופר. מכוח הקושיות הללו, אלא אמר רב, הרב המיישב בדרך אחרת. אכן, אין בהכרח לומר שיש לו יורשים. מה שנאמר וחצי כופר ליורשיו, הכוונה שבחציו המשוחרר, ראוי ליטול כופר שיינתן ליורשיו. ואולם, אין לו יורשים שיתלו, ונזכר מכך בעל השור שאין צריך לשלם זאת. גם פה הספק של הגמרא לא נפשט, ופוסק הרמב"ם בהלכות אישות פרק ד' הלכה י' ז', שקידושי חציו עבד וחציו בן חורין, קידושי ספק הם. כעת מביאה הגמרא מדברי המוראים על קידושי חציה שפחה וחציה בת חורין. אומרת הגמרא, אמר רבא, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, אין קידושי הקידושין, כיוון שרק חציה מקודש ואין קידושין בחצי אישה. דרש רבא בר אבונה כדברי רבא, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, אינה מקודשת. אמר לרב חיסדא מדמי, האם דומים הדינים הללו זה לזה? הרי אתם שם בקידש חצי אישה, אין תופסים הקידושין לפי ששייר בקניינו. דהיינו, לא קנה כל מה שיש לקנות בה. אבל לך כאן במקדש חצייה שפחה וחצייה בת חורין, הרי לא שייר בקניינו, כי כל מה שאפשר לקנות בה, הוא קנה. עד ארוכים רבא ברבונה אמורה עלי ודרש. חזר רבא ברבונה מדבריו, העמיד מתורגמן לפניו כפי שהיה נהוג תמיד, בעת שהיה דורש, וחזר ודרש לתקן את דבריו. וכך הוא אמר, נאמר בספר ישעיה פרק ג' פסוק ו', והמכשלה הזאת תחת ידיך. לשון הפסוק שם הוא, כי יתפוס איש באחיו בית אביו סמלה, לך קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. וזה מדובר באנשי ירושלים שפסקה תורה מהם, והיו שואלים איש מאחיו, האם סמלה לך? כלומר, האם יש עמך דברים המחוסים כסמלה שאתה בקי בהם? ובוא ואמור לנו אותם. וכן המכשלה שהם דברי תורה, האם הם תחת ידיך ותלמדנו? ולמה נקראו דברי תורה בשם מכשלה? משום שאין אדם עומד על דברי תורה לדעת אותם, אלא אם כן נכשל בהם, ומורה בטעות ומחלימים אותו, ואז נותן לב להבין. גם אני נכשלתי, אומר רבא ברבונה באוראותיי, והנני חוזר בי ואומר, שאף על פי שאמרו שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, אבל חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה, קידושיה קידושין. וצריך לציין ש... הם אינם קידושין להתחייב עליהם מיטה, שהרי לא חייבה תורה מיטה על זנותה, אלא חיוב קורבן השם בלבד. שואלת הגמרא, מה איתם? למה קידושי הקידושין? משום שאתם שם במקדש חצי אישה שיער בקניינו שלא קנה כולה. אבל אחר כאן במקדש חצי השפחה וחצי הבת חורין לא שיער בקניינו וקנה כל מה ששייך בה קידושין. אמר רב שישת, כשם שהמקדש חצי אישה אינה מקודשת, כך חצי השפחה וחצי הבת חורין שנתקדשה, אין קידושי הקידושין. ואם לחשך אדם לומר שיש לערער על כך מהאמור בברייתא במסכת כריתות דף י' א' עמוד א', שרבי עקיבא אומר, איזו היא שפחה חרופה. בתורה נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ח', שהבעל שפחה הנחרפת ומיוחדת לאיש חייב להביא קורבן אשם, והגמרא במסכת כריתות מביאה מחלוקת תנאים, האם הכוונה לשפחה גמורה או שחציה בת חורין, וכן למי היא מיוחדת, אם לעבד עברי או לעבד כנעני. שחייבה התורה על זנותה קורבן ומלכות. אז מי זאת השפחה החרופה הזו? זו שחציה שפחה וחציה בת חורין, שנאמר והבדל לא נבדת, דהיינו פדויה ואינה פדויה, שהיא מאורסה לעבד עברי. ולאו דווקא לעבד עברי הוא הדין לישראל בן חורין, אלא שהדרך הוא שעבד עברי נושא אותה, כיוון שהוא מותר גם בחלק השפחה. השפחה החרופה שחציה שפחה וחציה בת חורין שמאורסת לעבד עברי, חייבה אותה התורה על זנותה קורבן ומלכות. אלמה, בת תתרוסאי, מוכח ששייך שתתרס ויתפסו בקידושין. אם כך יאמר לך אדם, אמור לו לשואל וכי סבור אתה שאלו אירוסין ממש? קלח אצל רבי ישמעאל, לך אצל רבי ישמעאל החולק על רבי עקיבא בברייתא, שהוא אומר ששפחה חרופה שחייבה תורה, מדובר בשפחה כנענית המאורסה לעבד עברי הכתוב מדבר. ומה שנאמר והבדל לא נבדת, דיברה תורה כלשון בני אדם. ונשאלת השאלה, ושפחה כנענית בת תתרוסאי, האם בת אירוסין היא להתקדש? נאמר במסכת קידושין דף סמכת עמוד א', אמה דומה לחמורם, ואין תופסים קידושים בהם. אלא מה יתלך למימה, מה תאמר לישב, מה היא מאורסת, מה הכוונה מאורסת, מיוחדת ומזומנת לעבד עברי? ואין זה אירוסין ממש. וגזירת הכתוב היא שמחמת איחוד זה בלבד, יש קורבן עם זינתיים אחר. אך הנמי, כך גם לדעת רבי עקיבא שמדובר בחצי השפחה וחצי הבית חורין, מה היא מאורסת? הכוונה שהיא מיוחדת לא בלבד ולא שתפסו בו הקידושין. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף מבית ממסכת גיטין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבה, באיזה אופן מועיל גם לחכמים שחרור חצי עבדו ומדוע? שאלה שנייה, מה הדין כשכתב כל נכסיו לבית עבדיו בשטר אחד ומדוע? שאלה שלישית, מה הדין כשכתב כך בבית שטרות? שאלה רביעית, מדוע לא שייך במי שחציו עבד שביום של רבו יישא שפחה וביום של עצמו בת חורין? שאלה חמישית, איזה נפקמינה יש בנידון בתקנת בית הלל קודם שחזרו בהם? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה אחרונה על דף מבית, אילו בית ספיקות נסתפקו במי שמעוקב גט שחרור? משאלות הללו לשינון סיכום וחזה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום ראשון. י' בשבט תשעין ו' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף מבית ממסכת גיטין. אנחנו נשים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ט"ו בשבט תשעין ו' ונלמד את דף מ"ג ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישובות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראיתה, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.